אמרתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
שלום לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של דמדע, התוכנית שתיתן לכם את כל הנושאים שנחקרים היום גם באקדמיה, גם בתעשייה, ותנגיש אותם לקהל הרחב. לא הייתם צריכים לעשות שיעורי בית, לא הייתם צריכים להגיש את העבודה, לקרוא את החומר למבחן, אנחנו נסביר לכם הכל מהבסיסי ביותר. אז עד שיהיה לנו ג'ינגל מוקלט, דמדע, תוכנית מדעימה. היום אנחנו בחודש אוקטובר, העשירי באוקטובר, ולכבוד זה שאוקטובר הוא חודש להעלאת המודעות לסרטן השד, אנחנו נתחיל היום ונדבר על מחלת הסרטן. בעצם ננסה להבין מהי מחלת, לא, אתה יודע מה, לא ננסה, נצליח להבין מהי מחלת הסרטן, איך היא נוצרת, למה היא גורמת, ולמה אנחנו כל כך מתקשים להתמודד איתה. דמדע, תוכנית על סרטן, אני המנחה שלכם, גיא נמיר, הנה אנחנו יוצאים לדרך, דמדע. אז היינו צריכים לשים את הג'ינגל פה עכשיו, לפעם הבאה. אני גיא נמיר, אני סיימתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב, המחקר שלי עסק בתנועה של תאי סרטן שד, איך הם זזים, כמה ולמה, ואני היום, אני אראיין את עצמי, זה יהיה משחק משונה. בהמשך אנחנו נביא לפה כל מיני אורחים שהם בעצמם חוקרים מה התעשייה, מה האקדמיה, והם יספרו את כל הנושאים המדעיים הנחקרים היום בשוק. בואו נתחיל. אז בעצם סרטן. בואו נדבר על זה. בשביל להבין מה זה סרטן, אנחנו צריכים לחזור אחורה, לבסיסי ביותר, בעצם למונחים הביולוגיים. סרטן היא מחלה תאית של התא. ועכשיו נסביר מההתחלה למה אנחנו מתכוונים. הגוף שלנו מורכב מתאים. תאים, יש לנו כמה מיליוני מיליארדי תאים שבונים לנו את הגוף. כל רקמה, כל איבר בנוי מסוג תאים אחר. תאי אור, תאי שריר, תאי עצב, תאי לבלב, תאי קיבה. והם כולם די שונים אחד מהשני בתפקוד, בצורה, במבנה ומן הסתם במיקום. עכשיו, אם נסתכל על התאים האלה, הם לא דבר דומם. תאים לא עומדים בצורה סטטית, הם עושים דברים, אפשר למצוא נקודות דמיון בינם לבין יצורים חיים. למה הכוונה? כמובן שהם לא רצים בערבות אפריקה וצועקים. הכוונה היא שגם תא, כמו יצור חי, גם תא מזין את עצמו, הוא מקבל אוכל, הוא מקבל חמצן, הוא מקבל נוזלים. הכל כמובן מכלי אדם. הוא מקבל את הדברים האלה. תא גם מפריש דברים. הוא יכול להפריש דברים החוצה שנועדו בתור פסולת, או להפריש דברים שהולכים למקומות אחרים בגוף, כמו הורמונים לדוגמה. עכשיו, תאים, בדומה ליצורים חיים, דומה אבל שונה מיצורים חיים, תא יכול להיווצר. תא, אבל הוא לא מוליד תא אחר. בעצם יש לנו תא אחד, והוא מתחלק לכדי שני תאים. ובעצם לפעולה הזאת קוראים מיטוזה, חלוקה תאית, ככה תאים חדשים נוצרים בגוף, ותא גם יכול למות, כשהתא מביא, התא בעצם הוא זקן, הוא לא מתפקד כמו שצריך, יש איתו בעיות, או שהגוף בעצמו מחליט שצריך לחסל את התא הזה, התא עובר מוות תאי, או בעברית, אפופטוזיס, מוות תאי. ולכן, הוא קצת מזכיר יצור חי במובן הזה, הוא אוכל, הוא מזין את עצמו, הוא נולד והוא מת. זה הבייסיקס של תאים בעצם. עכשיו, אם אנחנו נדבר על התכונה הבסיסית שהזכרנו מקודם, החלוקה התאית, המיטוזה, או באנגלית מיטוזיס, בעברית אנחנו אוהבים להוסיף את הזה במקום הזיס, מיטוזה במקום מיטוזיס. תא מתחלק בהתאם לצורך. לדוגמה, כשאנחנו מקבלים פצע, אז יש לנו חור באיזושהי רקמה, להגיד אני מקבל פצע ביד, יש לי חור, אז צריך למלא את החסר. בעצם יש פה עניין של ריפוי פצע. אז מה קורה? מערכת החיסון מגיעה ואוכלת, מחסלת כל מיני זיהומים, ואוכלת גם את התאים שמתו בעקבות הפציעה עצמה. מפרישה, המערכת החיסון מפרישה איזשהו חומר שגורם לתא להתחלק, לעשות את החלוקה התאית ובעצם לחסות על הפצע. וככה בעצם יש לידה כביכול של תאים חדשים וככה הפצע נסגר. אגב, זה לא חייב להיות רק בפצעים, אנחנו כל פעם התאים שלנו מתיישנים, התאים במקומם מתחלקים ומתחדשים, ככה זה קורה בצורה טבעית בגוף. כמובן שלגוף ולכל תא יש מנגנונים טבעיים בתוך התא, שבעצם אומרים לו, אתה צריך עכשיו להתחלק, אתה צריך עכשיו לעצור להתחלק, וזה הנקודה שאנחנו נגיע אליה עוד מעט, זה היה פרומו קטן. וככה בעצם התאים מצליחים לשלוט בחלוקה שלהם, ככה שזה לא יהיה יותר מידה, יתר על המידה. זה הביולוגיה הבסיסית. עכשיו, דיברנו על התאים האלה כמו יצור חי בעצם. אתה יודע להתחלק, אתה יודע לעצור, אתה יודע להמשיך. בעצם, איך הוא יודע את הדברים האלה? זאת אומרת, אנחנו יודעים להתרבות דרך, אנחנו מקבלים חינוך מהסביבה, אנחנו לומדים, יש לנו אינסטינקטים, אבל איך תאים בעצם יודעים מה לעשות? התשובה היא פשוטה. בתוך כל תא יש את החומר הגנטי. מה זה אומר? בתוך כל תא יש גרעין תא, ובתוך גרעין התא יש לנו DNA. DNA זה שם מאוד מוכר, אנחנו מכירים את זה מסרטי מדע בדיוני, שתמיד אנחנו רוצים למצוא איזושהי סיבה הגיונית למשהו הזוי, אומרים, אנחנו עשינו דברים ב-DNA. אוקיי, ב-DNA זה בסדר, סבבה, אוקיי, הכל טוב. ה-DNA זה החומר התורשתי, החומר הגנטי, אבל מה זה ה-DNA? אנחנו מכירים, אנחנו יודעים איך המולקולה, הדבר עצמו נראה, זה מין סליל כזה, מין מולקולה דו-גדילית כזה, שני סלילים שמתלפפים אחד בשני. אבל מה זה בעצם ה-DNA הזה? ה-DNA הזה הוא למעשה קוד. ככה אתה יודע לקרוא. בעצם אפשר להמשיל את ה-DNA שיש לנו בכל תא ותא, למעין ספר בישול. התא מסתכל על ספר הבישול, הוא פותח אותו, ובעצם הוא קורא אותו. ב-DNA בעצם יש לנו ארבע סוגים של אותיות, סוג של אותיות, כמובן שמדובר בחומרים כימיקליים, אבל יש לנו ארבעה סוגים מהם, ואתה יודע פשוט לקרוא, ולפי הקוד הזה, לפעול. עכשיו, איך הוא פועל בעזרת הקוד הזה? איך בעצם נעשה התאום? איך נעשה בעצם מהשלב של הקוד הזה, מה-DNA, עד לפעולות בתא עצמו? התא עצמו, הוא קורא למעשה את ה-DNA, ובעזרת הקוד הזה, הוא מייצר חלבונים בתא. חלבונים, זה בעצם משפחה, אבל הרבה יותר גדולה מהחלבונים שאנחנו אוכלים כדי להתנפח בחדר כושר. חלבונים, יש לנו בגדול שתי משפחות, המשפחה הראשונה היא בעצם חלבונים מבניים. החלבונים המבניים האלה קובעים את צורת התא. ככה אנחנו יודעים שלדוגמה, תא אור שונה במבנה שלו גם מתא לבלב, והוא שונה במבנה שלו מנוירון, תא עצב. המשפחה השנייה של התאים, של חלבונים, סליחה, זה חלבונים פונקציונליים. זאת אומרת שיש להם איזשהו תפקיד. במשפחה הזאת היא מונה מאות, אם לא אלפי חברים, חלבונים, לדוגמה, הדוגמה הכי פשוטה היא אנזימים. אנזימים זה סוג של חלבון שעושה איזושהי פעולה. החלבון שמפרק לקטוז נקרא לקטז. החלבון שמפרק סוכר והופך אותו לאנרגיה בתוך התאים נקרא הקסוקינז. אתם רואים, האז הזה בסוף, בסוף של כל אנזים יש אז. הקסוקינז, ATPז, לקטז, הכל, כל השמות כבר הומצאו. אבל גם האנזימים האלה שעושים פעולה, לוקחים מולקולה אחת, עושים לה איזשהו שינוי והופכים אותה לדבר אחר, הם גם חלבונים. למעשה לחלבונים האלה יש הרבה מאוד תפקידים בתא. הם עושים פעולות, גם תעלות קולטנים שיש על התא, הם גם כן חלבונים. יש לנו הרבה מאוד חלבונים וסוגי חלבונים, והם עושים את כל הפעילויות בתא. ככה שלמעשה נחזור רגע אחורה ונסכם את הכל, לתא, לכל תא יש את ה-DNA, מה-DNA הזה הוא יודע לקרוא, זה סוג של קוד, ארבע אותיות, שפשוט חוזרות על עצמם ברצפים שונים. התא קורא את ה-DNA, ומייצר בהתאם להוראות שכתובות לו את החלבונים. בהתאם ל-DNA שיש אצלי, הוא יודע לדוגמה לעשות לי תאי שיער בלונדינים, ותאי עין, תאי עיניים שיהיה בצבע כחול, ותאי אור שיישרפו מהר בשמש. כמובן שה-DNA משתנה מבין אדם לבין אדם, ואנחנו מבין אדם לבין אדם, ואנחנו יודעים שאנחנו מקבלים את המטען התורשתי, חצי מאבא, חצי מאמא, לא, פרטנר השלישי לא יהיה לנו עדיין. עד כאן הסקירה הביולוגית הבסיסית בשביל להבין בכלל מה זה תא. אז איך סרטן משתלב בתוך הבלגן הזה? אחרי השיר נדבר על זה. היו פול טרנק וסיוון תלמור, איזה סטון, שיר מעולה. חזרתם אלינו עם אל דמדע, התוכנית שתמדע אתכם. דמדע, תוכנית ראשונה, אנחנו היום מדברים על מחלת הסרטן. עד עכשיו דיברנו למעשה על הביולוגיה הבסיסית שצריך לדעת בשביל להבין את מחלת הסרטן. נזכיר לכם בקצרה, בתוך כל תא יש לנו DNA, ה-DNA הזה הוא למעשה קוד שאתה יודע איך לקרוא, ובעצם הוא מייצר בעזרתו חלבונים, ובעצם החלבונים האלה מעבר ללנפח אותנו בחדר כושר, הם שולטים בכל פעולת התא, שולטים בכל פעולת התא, במבנה של התא, וגם בדברים שמחוץ לתא. אז עכשיו בוא נדבר תכלס, אנחנו כבר 23 דקות פה, ואנחנו לא מקבלים תשובה. מה זה סרטן? סרטן, בהגדרה הפשוטה ביותר, היא מחלה תאית שבעצם מונעת מהתא להפסיק להתחלק. או במילים פשוטות יותר, יש למעשה התא שחולה, שיש לו סרטן, לא מפסיק להתחלק. עכשיו, בשביל זה אנחנו פשוט, בצורה מאוד פשוטה, אנחנו יכולים לדמיין מכונית בתוך מרוץ מכוניות. למעשה, אם יש מכונית אחת, היא תיסע מאוד בקלות ותתפקד כמו שצריך, ואז המכונית הזאת תשתכפל ותהיה שתי מכוניות, והן ישתכפלו וככה הלאה וככה הלאה. למעשה, בסופו של דבר, המסלול יהיה מפוצץ במכוניות מרוץ, ואי אפשר יהיה לעשות שום דבר. ככה בעצם גם באיברים שלנו בגוף. תא אחד משתכפל, ואז הוא שוב משתכפל, וגם כל השכפולים שלו משתכפלים בעצמם ללא סוף, ואיבר תקין בעצם הופך לאיבר שקשה לו, אם בכלל מסוגל, לתפקד. ואז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו, איך זה קורה? הסיבה שקודם דיברנו על ה-DNA, בדיוק שם נעוצה בעיה. סרטן למעשה זו מחלה גנטית, לא בהכרח תורשתית. לא בהכרח אני אקבל אותה מההורים, והאמת שלמעשה בתור אנקדוטה צרה, אנקדוטה קצרה, למה היא צרה? היא גם קצרה, היא גם צרה. בתור אנקדוטה קצרה, רוב סוגי הסרטן, רובם, זאת אומרת, הרוב המוחלט של מקרי הסרטן אינם תורשתיים, הם דווקא נרכשים מהסביבה, מגורמים שאנחנו גם נדבר עליהם בהמשך, אבל מדובר כן בנזקים, או בעצם בשינויים, או בהגייה המקצועית, מוטציות, שינוי בגנום, שבעצם גורם לתא לא להפסיק להתחלק. הבקרות שלו נמחקות, התא לא רק שהוא לא מסוגל להפסיק להתחלק, הוא גם לא מסוגל לתקן את הטעות הזאת, ובעצם לכן התא מתחלק בלי סוף. מנגנונים של תיקון DNA יש לנו בתא, למעשה אנחנו מקבלים סרטן למעשה כל יום. כל יום אנחנו מקבלים סרטן, אבל הגוף כן מצליח לרפא את הרוב המוחלט של המקרים האלה. הגוף יודע לזהות תאים שלא מתפקדים כמו שצריך, מערכת החיסונית מגיעה, יוצרת מוות תאי, אפופטוזיס, מוות תאי מתוכנן, ובעצם סוגרת את המקרה. סרטן זה כשיש חלוקה תאית מיטוזה, חלוקה תאית בלי שליטה, והגוף לא מצליח לעצור את זה. כתוצאה משינויים, מוטציות, שיש לנו ב-DNA. אגב, אנקדוטה, מוטציות ב-DNA לא חייב להיות דבר בהכרח שלילי, אם אנחנו מסתכלים על זה במובן הרחב. מוטציות ב-DNA הם אלה שגרמו לזה שיהיו עיניים כחולות במקום עיניים חומות. הם אלה שגרמו לג'ירפה לפתח צוואר ארוך, ובעצם יוצרים את התכונות השונות שיש לבני האדם, ככה שמוטציות לא בהכרח חייב להיות שלילי. בסופו של דבר הם יצרו את צווי הנינג'ה. אז כאילו, בוא נדבר על זה בתכלס. סרטן, נחזור חזרה אליו, אז בעצם דיברנו על מה זה סרטן. עכשיו עולה השאלה, האם כל גידול בליטה קטנה שיש לנו באור או בגוף היא סרטן? כמובן שהתשובה היא לא, לא כל מקרה שאנחנו רואים על הגוף שלנו הוא בהכרח סרטן. חוקר מפורסם בשם ויינברג ניסח 6 כללים והרחיב אותם בהמשך ליותר, 8 אם אני לא טועה, אבל סביר להניח שלא מדויק. בעצם 8 כללים לאיך בעצם אפשר לזהות במחקר סרטן. מה הסרטן עושה בגוף שלנו בניגוד לכל מחלה אחרת שאולי תיצור לי בליטה קטנה באור. אני אקח כמה מסממנים היותר... אני אקח כמה מסממנים, אף אחד לא יותר ולא פחות. אני אוהב את כולם כמו את ילדיי שאין לי. הסממן הראשון שהוא בעצם למעשה הכי מוכר בהקשרים של סרטן, הוא היכולת של תאי סרטן לזוז, לנוע. תנועת תאים היא לא דבר זר לגוף, בעצם יש לנו כמה מקרים שבהם אנחנו רואים תנועה תאית. המקרה הראשון, כשאנחנו עוברים, בעצם כשהעובר מתפתח ועוד תאים משתכפלים ועוד תאים נודדים ממקום למקום, ובסופו של דבר נוצר לנו תינוק. במקרה הזה יש לנו גם כן תנועה תאית. המקרה השני שיש לנו, וגם דיברנו עליו קודם, הוא ריפוי פצע. לדוגמה, אם אנחנו עושים איזושהי שריטה באור, יש לנו חור, אז מעבר להשתכפלות של התאים שהגוף מעודד, התאים גם יכולים לסגור את הפצע, לנוע, ובעצם לסגור את החור. אבל המקרה השלישי של תנועה תאית שקיים בגוף, בגוף לא בריא, הוא במחלת הסרטן. מהגידול הראשוני, אם אנחנו ניקח הפעם דוגמה של כיתה, דוגמה, כיתה יש לנו ילד אחד, ואז הילד משתכפל עוד ועוד ועוד, ובסופו של דבר הכיתה מפוצצת בילדים. בסופו של דבר לילדים, או במקרה האמיתי לתאים בגוף, לא יהיה מקום במתחם הקטן, והם פשוט יתפשטו החוצה. כמובן בחוסר סדר, כי תחשבו על הלחצים גם שפועלים על הילדים האלה, על התאים האלה, ובעצם דוחפים אותם לנוע כקבוצה. בהתחלה, תאי גידול נעים כקבוצה. הם בעצם חורגים, לדוגמה, אם יש לנו פה איזשהו משהו, הם חורגים מהמסגרת שלהם, הם חורגים מהרקמה ומתחילים לפלוש גם למקומות אחרים באזור. הם נעים, הם פולשים. יותר מזה, גם התאים האלה מפרישים חומרים שעוזרים להם לפלס את הדרך בתוך המדיום הבין-תאי, שהוא עצמו, הוא בעצם כמו רשת כזאת שמחברת את התאים ביחד, והם פשוט חודרים את המדיום הזה וממשיכים לנוע. עד לאן? עד שהם מגיעים לכלי דם, או למשהו שהוא חלק מרשת הלימפה. בעצם חלק מהרשת הלימפתית, הרשת הלימפתית בצורה שלה היא מאוד דומה לכלי דם, היא גם כן רשת צינורות שמתפשטת בכל הגוף, התפקיד שלה הוא יותר לפנות את הזבל בגוף. אז בעצם אנחנו ממחישים את זה לכיתה, התלמידים התפצלו והתחלקו ללא סוף, ובסופו של דבר הם יגיעו למסדרון והם התחילו להתחלק גם שם, ובסופו של דבר הם התחילו לנדוד ברחבי המסדרון לכיתות אחרות. ככה תאי סרטן מגיעים לכלי דם או ללימפה, ופשוט מתחילים לנדוד לאורך השבילים, הדרכים האלה שסוללים לנו בעצם את כל הגוף. בגלל זה, לדוגמה, אני הרבה אשתמש בתוכנית בסרטן שד, גם בגלל שחודש אוקטובר, וחודש אוקטובר הוא חודש להעלאת המודעות לסרטן שד, וגם נהיה כנים בגלל שפשוט חקרתי אותו במהלך התזה שלי, אז יותר קל להביא ממנו דוגמאות. סרטן שד, לדוגמה, כשאישה מגלה איזושהי בליטה, ואנחנו מעלים איזשהו חשד שמדובר אכן בסרטן שד, אנחנו בעצם בודקים גם את הגידול עצמו, אבל אנחנו בודקים גם את בלוטות הלימפה, בעצם שנמצאות אחרי אותו גידול, בסרטן שד ספציפית, הבלוטות האלה נמצאות מתחת לבית השחי. אלה הבלוטות הלימפה הכי קרובות לכל אזור החזה, וכשאנחנו רוצים לראות האם הסרטן הספיק להתפשט הלאה, הרופא ייקח דגימה ביופסיה, דגימה גם מהגידול, וגם מבית השחי, בשביל לבדוק את בלוטות הלימפה, וזה מאוד פשוט לבדוק את זה. אנחנו לוקחים את בלוטות הלימפה האלה, שנמצאות מתחת לבית השחי, אנחנו צובעים אותם בצביעות מיוחדות, ואנחנו בודקים למעשה, האם בבלוטות הלימפה בבית השחי, יש תאים של שד. אם אנחנו מגלים תאים של שד, זה אומר שהם נדדו מהשד ללימפה, ולצערנו יש גרורות שפשוט הספיקו להתפשט. אז בעצם התכונה הראשונה של סרטן, שהיא גם המוכרת מכולם, היא גרורות, או בשם האנגלי, חצי אנגלי, חצי עברות, מטסטזות, מטסטזיס, זה השם האנגלי. התכונה השנייה של סרטן, טוב, גם דיברנו על התכונה העיקרית, שבעצם חלוקה אינסופית וחוסר שליטה על חלוקה בתא, עוד תכונה שבעצם הופכת את מחלת הסרטן לבעייתי, זה ההתחמקות ממערכת החיסון שלנו. מה הכוונה? מערכת החיסון פועלת על פי זיהוי בעצם. דוגמה, נכנס לנו איזשהו חיידק או איזשהו וירוס לתוך הגוף. מערכת החיסון יודעת לגלות אותו. יש לנו כמה סוגים של מערכות חיסון שעובדות כמערכת חיסון אחת ביחד. יש איזשהו זיהוי ראשוני, ואם אין זיהוי ראשוני, זה נושא שלם על מערכת החיסון, נקרא אימונולוגיה, בתקווה שבאחת מהתוכניות הבאות נביא לפה אימונולוג מומחה, והוא ידבר על זה וירחיב על זה יותר, אבל בגדול, מערכת החיסון יודעת לזהות עצמים זרים שנכנסים לגוף. היא תזהה חיידקים, והיא תזהה וירוסים, והיא תזהה כל מיני דברים, שהיא מזהה כדברים זרים בגוף. אבל פה מתעוררת בעיה, כי התאים האלה, הסרטניים, הם לא זרים. הם חלק מהגוף שלנו, זה תאים שלנו. לא מדובר פה בדבר זר כמו חיידק או כמו וירוס. זה שלנו. אז כבר זה מעלה איזשהו קושי בלזהות אותם. כמובן שלא מדובר רק בזה, כי הרי בתחילת התוכנית כבר אתם תתלוננו ותגידו, אמרת שהמערכת החיסונית יודעת לזהות גם תאים דפוקים או שלא מתפקדים כמו שצריך, היא יודעת לזהות אותם. מה שמיוחד בתאים סרטניים זה שהם יודעים לחבות את תאי מערכת החיסון שבאים אליהם ובעצם לשלם שוחד לשומר. אם אתה תשלם שוחד לשומר, הוא ימשיך הלאה בסיור. בעצם תאים הסרטניים יודעים לחבות קולטנים מסוימים על גבי תאי מערכת החיסון, וככה מערכת החיסון ממשיכה הלאה והגידול מתפתח בלי מפריע. אז זה דבר נוסף שסרטן יודע לעשות. דבר שלישי שסרטן יודע לעשות, עכשיו, אם דיברנו על התרבות בלתי נשלטת של תאים, אז בסופו של דבר, אם רגע נדמיין את הסיטואציה של הכיתה, לא יגיע, אנחנו צריכים למעשה כלי דם שיגיעו לכל תא. דיברנו בתחילת התוכנית שהתא מקבל מזון ואוויר ונוזלים, הוא מקבל אותם ממערכת כלי הדם בעזרת אורקים ואורקיקים שמגיעים לכל תא ותא. התאים של דוגמה נמצאים במרכז הגידול, זאת אומרת, בדוגמה של התלמידים, במרכז הכיתה, לא יגיע אליהם כלי דם, כי הם נורא נורא צפופים. מה שעוד מאפיין סרטן זה שהם צפופים, אבל הם מאוד לא מסודרים. זאת אומרת, אם נגיד ניקח תאים של שכבת האור, תאים אפיטליאליים, הם מסודרים כמו חיילים, תא אחרי תא אחרי תא אחרי תא אחרי תא, וככה הם יוצרים שורה של תאים שעומדים אחד אחרי השני. במקרה של סרטן, בגלל שמדובר בחלוקה לא נשלטת, יש בלגן. הם לא מצליחים לשמור על הסדר, וכתוצאה מאי הסדר הזה, אנחנו גם רואים את הבליטה, אנחנו רואים את הגידול, כי בעצם לא מדובר בתאים שיוצרים צורה יפה והרמונית, אלא בבלגן וכאוס שלם. ולכן לתאים באמצע הם נחנקים כביכול. הם היו נחנקים, אלמלא התכונה הבאה של סרטן, שהיא למעשה ליצור לעצמה כלי דם. בתופעה באנגלית, אנג'יוג'נזיס, ייצור כלי דם. אגב, אנקדוטה שכן קשורה לזה, היווני הראשון שאני לא זוכר את שמו כרגע, למעשה ראה את הגידול הסרטני ואבחן אותו לראשונה, כי הוא ראה בעצם מין גידול עגול, וכלי דם יוצאים ממנו, שהזכירו לו בעצם מין גוף ורגליים מהצדדים, ולכן הוא קרא לזה סרטן. על התכונה הזאת של יצור עצמי של כלי דם, ניתן לו השם שמזכיר קצת את חיית הסרטן, גם באנגלית, cancer. הסרטן מייצר לעצמו כלי דם, וככה הוא מצליח להוביל חומרים לפנים התא. לפנים הגידול, לתאים המבודדים יותר, אלה שלא מחוברים לבחוץ. אנקדוטה קטנה שקשורה לצפיפות הזאת, תאים סרטניים, גם יכולים להסתדר עם מעט מאוד חמצן. נרחיב על זה את הדיבור אחר כך, כשנדבר על הפתרונות. אבל לפני הפתרונות אנחנו נשמע עוד שיר קטן ברשותכם, ואז נחזור לדבר על סרטן דמדה. אלה היו נינט ורדבנד בביצוע לשיר קרייזי. חזרתם אלינו עם התוכנית דמדה, התוכנית הראשונה. התוכנית הזאת אנחנו מקדישים להבין את מחלת הסרטן. עכשיו שכחתי לומר את זה עוד בתחילת התוכנית, צריך לתת איזושהי הצהרה שכזאת. לשם העברה, אני אינני רופא, אני אינני מטפל, אני אינני עוד כל מיני מקצועות שאימא שלי הייתה כל כך גאה שהייתי. אבל בכל מקרה, אינני רופא ואינני מטפל ואינני מוסמך לתת שום עצות לגבי טיפולים ועניינים. אני לא מוסמך לזה, זו לא הסמכה שלי. ככה שמי שלוקח את התוכנית ואחרי זה רוצה ליישם ולהציע ממנה טיפולים, על אחריותכם בלבד, אינני מוסמך לתת שום הצעות לגבי טיפולים. במידה ונתקלתם באיזשהם קשיים בריאותיים כאלה ואחרים, מומלץ לפנות לרופא מוסמך, ובטח לא לשמוע את הוואקו הזה מקשקש לכם בראש. ואם כבר אנחנו בכאלה מסרים, אמנים, יוצרים וזמרים, רוצים להופיע באחת מהתוכניות שלנו ברדיו החברתי הראשון, שבו אנחנו מתארחים כרגע, קדימה, כתבו לנו ובואו לאולפן השקוף שלנו. חסות ופרסומות לא משלמים לי דבר. דיברנו עד עכשיו על מחלת הסרטן, דיברנו על איך היא נגרמת, ממה זה קורה, וקצת סממנים. אז עם כל השליליות הזאת, בואו נתחיל טיפה להיות יותר חיוביים. בואו נדבר טיפה על דברים יותר שמחים. בואו נשבור מיתוסים, דבר ראשון, שקשורים לסרטן. אני שולף את הפלאפון, יש לי פה רשימת מיתוסים. סרטן, האם הוא מדבק? התשובה היא לא. סרטן איננו מדבק, מהסיבה הפשוטה, שמחלות מדבקות נישאות באוויר, או במגע, או ברוק, או בזרע, או בכל דבר אחר, על ידי חיידקים ועל ידי וירוסים. סרטן היא מחלה תאית, ולכן היא איננה מדבקת. אל תפלו אף חולה ואף אין סיבה. סרטן איננה מחלה מדבקת. סרטן הוא תורשתי. חצי נכון, אפשר לומר שאפילו רבע. יש מקרים שבהם סרטן הוא תורשתי. המקרה, אני חושב שהמפורסם ביותר, הוא אנג'לינה ג'ולי, שגילו אצלה את גן הברקה, אגב, BRCA, אגב, נורא פשוט לזכור, ברקה, BR זה ברסט ו-CA זה קנסר. גילו אצלה באמת מוטציה בגן הזה, שידוע שהמוטציה הזאת מעלה את ההסתברות לסרטן שד, ולכן היא קרתה את שני השדיים שלה. אז אפשר לומר שסרטן יש מקרים תורשתיים חד משמעית, אבל מדובר באחוז יחסית קטן לעומת שאר המקרים. רוב מקרי הסרטן קורים מהסביבה. גורמים סביבתיים שעושים לנו שינויים, מוטציות ב-DNA, ובעצם גורמים למחלת הסרטן. סיגריות וסרטן, התשובה היא כן, חד משמעית. זאת אומרת, בסיגריות יש הרבה מאוד חומרים רעילים, ומטפטפים לנו את כל המסרים האלה ממתי שאנחנו קטנים, אבל בסופו של דבר זה נכון. בסיגריות יש כמה וכמה חומרים שנמצאו, הוכחו כמסרטנים, אבל כמובן, כל הדברים שאני אומר, מדובר בסטטיסטיקות, זאת אומרת, אדם שלא יישן מימיו גם יכול לחלות בסרטן ריאות, כמו אדם שיישן כל חייו ויכול למות בסביבה טובה. בתקווה שיהיה לכולנו. מיתוס נוסף, גברים אינם יכולים ללכות בסרטן שד, אני מצטער לומר לכם את זה, גברברנו וצופנו, אבל גם גברים יכולים לחלות בסרטן שד, לא נעים, אולי זה קצת מביך. כמובן מדובר בהסתברות הרבה יותר נמוכה, לרוב סרטן שד מתבסס על הורמונים נשיים, כמו אסטרוגן ופרוגסטרון, אבל גם גברים יכולים לחלות בסרטן שד, ובאופן כללי, העצה הכי טובה שיש לי לומר לכם, כן, כן, העצות שאסרו לי לתת כי אני לא רופא, אבל בכל זאת זה משודר בתשדירים, לכו להיבדק. הפתרון הכי טוב לכל מקרה הסרטן היא היבדקות ומניעה מוקדמת. למה זה? הרגע דיברנו על זה. הסרטן הרי מתחיל מתא אחד, שמתחיל להתחלק בלי סוף, עד שבסופו של דבר נוצר לנו גידול של מיליוני תאים שהם מתחלקים בלי סוף. כשאנחנו מצליחים לגלות אותם בשלב הראשוני, בסטייג' 1 או בסטייג' 2, הסרטן, אנחנו מחלקים אותו לארבעה סטייג'ים, סטייג' 1 או סטייג' 2, הוא עדיין נמצא באזור המקומי, ולכן הרבה יותר קל פשוט להוציא אותו בניתוח, פשוט as is. כשאנחנו מחכים עם זה עוד, אנחנו מגיעים לסטייג' 3, שבה כבר התאים מתחילים להתפשט בגוף, ולסטייג' 4, שבו כבר יש תאים, יש גרורות על איברים אחרים, המצב נהיה הרבה יותר מסובך. הדוגמה הקלאסית ביותר היא סרטן השד, הבטחתי שנדבר בעיקר עליה, שד מעבר לאיבר נשי, והוא מאוד אסתטי והכל, אני לא אכנס לכל עניין הנשיות שבשד, אבל בסופו של דבר הוא בר קריטה. זה קריטה, עושים את זה וזה עובד. כשאנחנו מגלים גידול ראשוני, אפשר פשוט להסיר את הגידול, ואנחנו בעצם זורקים את הגידול המתרבה הזה לפח. כשהסרטן ממשיך להתפשט ולהתרבות, והוא מגיע כבר לאיברים פנימיים, אז זה כבר הרבה יותר בעייתי להיפטר ממנו. אגב, ספציפית סרטן שד, הוא לא נדבק לכל איבר פנימי בגוף, הוא נדבק לכבד ולריאות, הוא יכול גם להגיע למוח, כל מיני איברים כאלה שאנחנו לא נוכל לחתוך ולהיפטר מהם. לכן, גילוי מוקדם, הפתרון הכי טוב, וכמובן, אסור לי להיעץ לכם, אני לא רופא. הדבר האחרון, לא, יש עוד זמן, אנחנו נעשה עוד דברים. בואו נדבר קצת על דברים חיוביים. נעשה קצת, נדבר על הדברים החיוביים. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא סרטן? מה אנחנו עושים עם זה? הדבר הראשון, התרופה שכולנו שמענו את השם, את המושג הזה באיזשהו מקום, נקרא כימותרפיה. הרבה מאוד מהחולים, אם חס וחלילה יצא לנו להכיר אדם או מישהו, אמרנו עבר כימותרפיה. מה זה כימותרפיה? כימו, מהמילה כימי, תרפיה, מהמילה תרפיה. זה מאוד פשוט, בסופו של דבר אנחנו מזריקים את זה לחולה, ובעצם מה שהדבר הזה עושה, הוא עובד על להרוס תאים שמתחלקים מהר. זה בעצם הבסיס לכימותרפיה. זה היתרון, כמובן, אמרנו, תאי סרטן מתחלקים במהירות, ולכן אנחנו רוצים איזושהי תרופה כימית, או לא משנה מה, שתערוס את התאים האלה. החיסרון הגדול בכימותרפיה זה שהיא לא בררנית, היא לא ספציפית לתאים סרטנים, ולכן היא גם הורסת עוד תאים שמתחלקים מהר, כמו שיער, כמו קיבה, כמו אור. ולכן לכימותרפיה יש הרבה מאוד תופעות לוואי, והן לוקחות הרבה מאוד כוח, וזה... זה תהליך מאוד לא פשוט לעבור את הכימותרפיה הזאת, אבל אם אין ברירה, היום זה הגולד סטנדרט, זה הטיפול שנותנים לרוב כשרואים גם כשהסרטן התפשט, או כשהגידול כבר מאוד מאוד גדול ורוצים להיות בטוחים. אז מה עוד יש לנו? סרטן שד, לדוגמה, הוא מורכב, על גבי תאי סרטן השד, יש קולטנים, שלושה סוגי קולטנים, הזכרנו שניים מהם מקודם, יש קולטני אסטרוגן, קולטני פרוגסטרון, אלה בעצם שתי הורמונים נשיים, הרצפטור הקולטן השלישי נקרא HER2, ובעצם, אז כשאנחנו נתקלים בגידול של, לדוגמה, סרטן שד, אנחנו בעצם לוקחים ביופסיה, דגימה מהגידול, אנחנו מחפשים את הקולטנים האלה על הגידול, בשביל בעצם שנוכל לאפיין אותו. אם אנחנו רואים לדוגמה שיש עליו באמת את הקולטנים של אסטרוגן, אז אנחנו ניתן תרופה שנקראת טמוקסיפן. טמוקסיפן נועדה לגידולים שהם אסטרוגן פוזיטיב, שיש להם את האסטרוגן. כמובן, פרוגסטרון אותו דבר, אסטרוגן ופרוגסטרון בדרך כלל הם באים ביחד, HER2 יש לו סטטוס משלו, הוא יכול להיות שלילי, הוא יכול להיות גם חיובי לבד, בעוד השאר האחרים הם שלילים. אנחנו מתחילים להתקל בבעיה כששלושתם שליליים, כשאין אף אחד מהקולטנים האלה, הם נקראים טריפל נגטיב, ואפשר להבין שהסרטן הזה הוא יותר קשה. למה? כי בעצם כשאנחנו מגלים קולטן אסטרוגן לדוגמה, אנחנו נשתמש בתרופת טמוקסיפן שמשבשת את פעולת האסטרוגן, את פעולת הקולטן. וכך למעשה אנחנו הורגים, או מעכבים והורגים את הסרטן הספציפי. התאמנו תרופות לתאים הספציפיים שמהווים את הגידול. אנחנו בעצם מתמקדים בגידול עצמו. אז זה דוגמה אחת לתרופות שכן הצלחנו למצוא לסרטן. עכשיו השבוע, גם בהקשר הזה, כן, גם בהקשר הזה, וגם השבוע מתחילות לעלות כתבות על הנובליסטים, בעצם פרסי הנובל, פרסים שמיועדים לכל מיני נושאים, והם נחשבים למאוד מאוד יוקרתיים, וכמובן שגם בתחום הרפואה והמדע יש לנו פרסי נובל. אז נעבור לפינת הנובליסטים, אין לנו ג'ינגל או משהו, אבל אפשר לשים איזה התחלה של שיר כזה, כן, בוא נשים קצת שיר, נעצור באמצע, נדבר על הנובליסטים. יאללה, בלאגן. כן, זה היה הפתיח של השיר של טונה, גם זה יעבור, אבל אני רואה שאין לנו עוד כל כך הרבה זמן, אז אנחנו נשים את השיר הזה בסוף אם יהיה לנו קצת זמן. בוא נחזור לנו בליסטים, אנחנו בדמדע, תוכנית המדע, ברדיו החברתי. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם, גם לאנדרואיד וגם לאייפון, שם תוכלו להזין לנו 24 שעות. לקבל עדכונים, לצפות בלוח השידורים ובתוכניות חוזרות ובחסויות ופרסומות שמשלמים לי כדי שאני אפרסם אותם, סתם אף אחד לא משלם לי. חזרנו לדמדע, תוכנית המדע, אנחנו מדברים היום על מחלת הסרטן. דיברנו על מחלת הסרטן ועל מה גורם לה ולמה היא מאוד לא פשוטה לטיפול, אבל בוא נרים קצת את האווירה. בוא נדבר על הנובליסטים. זוכי פרס הנובל של 2019 בתחום הרפואה, שמם, אני יודע, תמצא את השם שלהם. כן, נובל. וויליאם קיילין, סר פיטר רדקליף וגרג סמנזה, אני בטח מבטא את זה היום ונורא, המציאו למעשה, הם בעצם אפיינו מה קורה לתאים בגוף כשיש מחסור בחמצן. הזכרתי את זה באנקדוטה קטנה קודם, אני אזכיר, סרטן מסוגל להתמודד בעצם עם מעט מאוד חמצן, אם בכלל. כך שלמעשה כל התחום הזה של חמצן בגוף ומה הוא עושה לתאים מתקשר באופן ישיר גם למחלת הסרטן. סרטן שכן מצליח לסגשג באזורים ללא חמצן, ובעצם אנחנו יכולים גם לאפיין את הדבר הזה ולנסות לפעול כנגדו בעזרת הדבר הזה. זוכי נובל נוספים משנה שעברה, 2018. כן, אני לא אמצא את השם שלהם. אבל הם למעשה, הם פיתחו את כל התחום שנקרא אימונותרפיה. אימונו, מערכת החיסון, תרפיה, תרופה. בעצם הם הצליחו, דיברנו על קודם, על אחד ממאפייני הסרטן, שכן מצליחים להתחמק במערכת החיסון. בעצם תאי הסרטן מחבים קולטנים במערכת החיסון, וככה הם בעצם ממשיכים הלאה. התרופה הזאת היא אחת מהתרופות, אגב, שהצליחה, והיום היא נמכרת בהמוניה, והיא נלתתי גם בסל התרופות, נקראת קיטרודה, בעצם מבטלת את הכיבוי של המתג הזה. בעצם היא לא נותנת לתאי הסרטן לחבות את המתגים של תאי מערכת החיסון, וככה תאי מערכת החיסון בעצמה מחסלים את הגידול הסרטני, כאילו היה גוף זר או מחלה מגורם זר בגוף בצורה רגילה. יש עשרות תרופות שיוצאות לשוק מדי שנה. מחקרים, תקציבים. זאת לא מחלה קלה. לא, ממש לא. אבל בסופו של דבר, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בניסיון לרפא אותה. הדבר היחיד שכרגע אפשר לעשות כדי לחסוך את כל הכאב הזה, לכו להיבדק. לכו, כמובן לא אני, אבל רופא מוסמך שיציע לכם מה לעשות במידה ויש צורך. לכו לטיפול, תעצרו איזה מוקדם, ורק בריאות. זו הייתה התוכנית הראשונה של דמדע. אני הייתי גיא נמיר, היום דיברנו על מחלת הסרטן. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, דמדע, דמדע, דלת עין, מם דלת עין. תעשו לנו לייק, תעקבו אחרינו, הפרק הזה גם כן יעלה לשם. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו היינו דמדע ברדיו החברתי, עשו גם לייק לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, אז יש לנו שני לייקים לדף הרדיו, לדף הפייסבוק. אנחנו נהיה אתכם בעוד שבועיים ונביא לפה איש אקדמיה או תעשייה, חוקר או חוקרת, שספרו לנו מה הם עושים וספרו לנו על התחום המדעי שלהם. אז יאללה ביי.
הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.